משנה באבות, רבי אומר, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע שכרם של מצוות. יש מצווה שהיא שכר נראית לך קלה ושכרה גדול, ויש מצווה שנראית לך קשה ושכרה לא כל כך גדול. מה זה שכרם של מצוות? האמת, ככה הגמרא אומרת, ששכרם של מצוות, כך בקידושין, אין לנו בעולם הזה. שכר מצוות והיה על מלכה. עיקר השכר הוא לעתיד לבוא. כמה שאמר, ודע שמתן שכרם של צדיקים לעתיד לבוא. אין שכר לימוד התורה, אין שכר קיום המצוות, זה לא כאן. ועוד, אנחנו לא יודעים את שכרם של המצוות. יש מצוות כאלה ויש מצוות כאלה, יש חמורות ויש קלות, ואין אנחנו יכולים לדעת. אבל בכל זאת, ראינו בהרבה מקומות בגמרא שיש מצוות שיש להם שכר. התחילת הכל זה המשנה מסכת פאה, שאנחנו אומרים אותה כל בוקר. אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים והרעיון, מה זה אין להם שיעור? אין כמות כמה להניח. פאה, אדם זרע את השדה שלו. לא משנה, לא רק תבועה, קוטניות, תפוחי אדמה, יש הרבה שזורעים בגינה שלהם. צריך להשאיר פאה לעניים. אז מה עושים היום? אני לא בא לקחת. אז תשאיר בהתחלה איזה משהו, ואחר כך תיתן כסף תמורת זה ותיקח את זה, ואת הכסף תיתן לעני. ועדין יש פאה גם בעצים, באילנות, אילנות של פירות. אסור לקחת הכל. כי לקט, שכחה, פאה, זה שייך לעניים. זה נקרא מתנות עניים. צריך לתת אותם לעניים. כמה להשאיר פאה? אין לזה שיעור. כמה שאתה רוצה. זה הפאה. ביקורים גם. כמה מביא ביקורים? אין שיעור לביקורים. רעיון, זה לבוא לבית המקדש. ולא יראו פני רקם. צריך להביא איתו קורבן, להביא איתו מנחה. כמה? אין איזה שיעור. גמילות חסדים, כמה גמילות חסדים צריך לעשות עם השני? עד כמה? עד איפה? כמה כמות, כמה זמן? גם לזה אין שיעור. אפילו מעט עשית משהו, נתת פרוטה, או נתת דקה מזמנך, קיימת מצווה. וכמובן, אחד המרווה ואחד הממעיט, מלבד שיכוון ליבול השמיים. ואחר כך המשנה אומרת, אלו דברים שאדם עושה אותם, אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לא לעולם הבא. אלו הם, כיבוד אב ואם, גמילות חסדים. בסוף המשנה אומרת, ותלמוד תורה כנגד כולם. האמת שרבנו חיים בן עטר, שהשבוע הפטירה שלו, שואל, אנחנו רואים הרבה שהיו אלה לומדים תורה, והיו עניים. ואתה אומר במשנה, אלו דברים שאדם עושה אותם, אוכל מפירותיהם בעולם הזה, וקרן קיימת לו לעולם הבא. למה לא רואים שמעשירים מכך? ועוד פסוק אומר, אורך ימים בימינה, שמאלה עושר וכבוד. כלומר, התורה יש בה אריכות ימים, איפה זה? בעולם הבא. אין, אריכות ימים פה זה לא נקרא אריכות ימים. כלומר, אומרת, כמה שיחיה, עדיין זה נחשב זמן קצר. החיים הארוכים באמת, זה שם, למען ירבו ימיכם, ימי ביניכם, זה שם, לעולם הבא. לעולם שכולו ארוך, שם זה ירבו עמכם. אז אם כן, למה אנחנו לא רואים שמאריכים ימים? בשמאלה עושר וכבוד, שמאלה זה מצד שנית ומצד השמאל יש ממון, זה מהצפון בא, מצפון זהב יעתה. אלא הוא אומר רבי חיים בן עטר עליו השלום, שהצדיקים לא רוצים שאפילו הפירות יהיה בעולם הזה, מניחים את הכל, את הקרן ואת הפירות ואת הכל לעולם הבא. לא רוצה פה שום דבר, אלא הכל שם. לכן הקדוש ברוך הוא יודע שהצדיק לא מעניין אותו שכר בעולם הזה, משאיר לו את הכל לעולם הבא. ואז ממנה, מה ההבדל ביניהם? אומר, בעולם הזה קליה קרנה, כל שכר שאדם מקבל פה, זה נגמר, אין לו שמה. אבל משהו משאיר לשם, שם זה נצחי, שם זה לא הולך לפי שעות או לפי זמן, אין שם שעון או סטופר וכדומה. כל דבר זה נצחי. השם זה שכר בלתי מוגבל, לנצח. לכן שם זה השכר האמיתי. זה הצדיקים היו מניחים הכל לעולם הבא, ולא רוצים פה בעולם הזה שלא יהיה להם שום שכר. בכל זאת, יש, מה, מה אתה שואל עכשיו? בעולם האמת, נו, אתה חושב שמה מעניין אותם טיולים? שמה כל כך רואים הנאות כאלה, שמחות כאלה, תענוגים כאלה, שכל תענוגי העולם הזה, מיום שנברא העולם ועד עכשיו, לא יגיעו לאחד ממיליון בתענוג של דקה אחת בעולם הבא. אז הם לא צריכים לא טיולים ולא שום דבר. איפה הראש שלך בטיולים? יולי אוגוסט, הגיע החופש הגדול. כן. מה שכן, בטוח אנחנו ניפגש שם. למה בעולם הבא? איפה כל אחד, איפה למד פה, שמה לומד גם שמה. אז אין מה לעשות. עכשיו, יש גמרא מפורשת במסכת שבת, שראינו שיש כמה שכר לעולם הזה ולעולם הבא. אבל האמת, השכר, ככה גם מבינה אומר, הוא גם כן מעין העולם הבא. כגון, יש גמרא במסכת שבת, בדף כף ג' אמר רב הונא, רגיל בנר, הביאן לבנים תלמידי חכמים, שנאמר כי נר מצווה ותורה אור. הרגיל בנר, השיא אמר, נר שבת ונר חנוכה. לא סתם נר, מדליק נרות. שלא, חברת מנורה מרוויחה, לא שום דבר. רגיל בנר, נר שמברכים עליו. שבת, מברכים להדליק נר של שבת. נר חנוכה, להדליק נר של חנוכה. אז יש מצווה בהדלקת הנר הזאת. הרגיל בנר, הזוכה שיהיה לו בן, שיהיה לו בנים, מה זה לא כתוב בן, אלא בנים תלמידי חכמים, שנאמר, כי נר מצווה, זאת אומרת, אדם שנזהר בנר של המצווה, אז מה התוצאה שלו? בתורה אור. שיחה הגמרא ואומרת, הזהיר במזוזה, זוכה לדירה נאה. זאת אומרת, הוא נזהר במצוות מזוזה, אז שאלו, מה זה קודם כל, מה זה רגיל בנר? מה זה רגיל? רגיל הכוונה שתמיד לו, יש לו נרות. הוא תמיד נזהר שגם במצב שלפעמים אין נרות, הוא תמיד מכין לעצמו שיהיה נר. או שרגיל הכוונה נזהר בזמן, להדיק בזמן. לפעמים מדליקים מאוחר יותר. האמת ששאלו, מה זה הביאן לתלמידי החכמים? ככה מהרש"א גם שואל. לכאורה, מי מדליק נרות שבת בבית? האישה. נר חנוכה, נכון, זה הבעל. ואם הבעל לא נמצא בבית, הוא שמגיע מאוחר, הוא יכול למנות את אשתו כשליח, שהיא תדליק בזמן. בסדר. אבל נר שבת, זה נתון לאישה. למה אמר הרגיל בנר, הביאן לבנים תלמידי חכמים? הגאון הפרי חדש, שאל גם את השאלה הזאת, כתב, שהמדובר הוא שהוא כבר כן תלמיד חכם. כי מי שנזהר במצוות, הוא עצמו נקרא כבר תלמיד חכם, יש בו תורה. מי נזהר במצוות? שיש לו תורה. אז מה אתה תגיד לו, שהוא יהיה תלמיד חכם? לא. אלא שבנו. אז מה זה בנו? אומר האישה, כאן האישה היא המקיימת את המצווה. והאישה מקיימת את המצווה, האישה לא זוכה לתורה, האישה לא חייבת ללמוד תורה. פרט נשים של אז לא יודעות אפילו לקרוא וכתוב. אז מה אתן לה שכר? שכר שלה שיהיה לה בן שיהיה תלמיד חכם, והיא קרה כאילו היא זכתה לקיים תלמיד, את התורה. לכן אמר הרגיל בנר. הזהיר במזוזה, מה זה זהיר? לא אמר המקיים מצוות מזוזה. כולם מקיימים מזוזה. אבל לפעמים יש שני פתחים, פתח ראשון מוביל לפתח השני. גם זה חייב במזוזה. או ששם את המזוזה, לפעמים היום מצערנו הרבה מזוזות, לא מונחות בזמן, במקום. בפרט בבתי עסקים, אפילו בדירות. המזוזה צריך שתהיה בתוך חלל המשקוף. מה זה משקוף? לא מה שהיום קוראים. חלל המשקוף זה כל הריבוע הזה, כל האות, כל הצורת חטא. החלל של הכניסה, שם בתוך זה צריך שתהיה המזוזה. הרבה פעמים יש בפרט דלתות אלומיניום שהם לא סגרים, הם לא סגרים נכון, ואין שם חלל, אז הוא שם את המזוזה מבחוץ. זה דעבד, זה בתוך טפח הסמוך לחיוב, זה לא ממש, וגם זה לא בתוך החלל. לכתחילה היה צריך לעשות משקוף כפול, עוד מסגרת חיצונית נוספת, ושם לשים את המזוזה. גם מזוזה לכתחילה צריכה להיות בתוך המקום שנמצאים שם הצירים, איפה הצירים של הדלת, ושם שמים את המזוזה. הרבה פעמים אי אפשר לשים את זה שם, כיוון שההתקנה של הדלת או הרכבה שלה בצורה אחרת, שונה. אחרי אמר הרגיל, צריך שיעשה אותה כהלכה. וגם שזה יהיה בסוף שליש העליון. הרי אנחנו חלקים את החלל הפתח שלושה חלקים. החלק העליון זה השליש. בסופו, שם צריכה להיות המזוזה. וגם צריכה להיות בטפח הסמוך, לפעמים המשקוף עבה מאוד, רחב, ש-20 סנטימטר. אז הוא שם אותו בהתחלה, איכשהו ייכנס, או מכניס אותו בפנים מפני הגשם, ולא, אלא זה המשקוף, המזוזה צריכה להיות תוך 8 סנטימטר למקום שנמצאים מצירים. לכן יש הרבה הלכות במזוזות, אנשים באים וקובעים מזוזה איך שלא יהיה. הסיבה העיקרית שנותנים לרב להתקין מזוזה, זה חכם שבקי בהלכות, ויודע בדיוק איפה לשים את המזוזה, להניח אותה במקום הנכון. או כשהחלק העליון הוא קשתי, הולך בעיגול, זה לא נכלל בכלל לחלל, כי אני צריך שליש, אני צריך שליש מהמקום הישר, מאיפה שמתחיל להתיישר הפתח. וגם בזה יש הרבה הלכות, בדעות תונות יש גם בהלכה, כל ההלכות האלה צריך לדעת, ויש פתח שחייב עם זוזה, יש פתח שלא חייב עם זוזה, אם יש דלת וצירים חייב, אין דלת וצירים לא חייב, או חצר שהיא פתוחה, אין לה קורת גג, בכלל לא חייבת במזוזה, צריך שיהיה שטח 2 מטר על 2 מטר, ועוד ועוד, יש בזה פרטים של הלכות בלי סוף, מחסנים כן, אבל מקום לא לשימוש של כבוד, כמו חדר אמבטיה, או המשקוף המוליך לחדר אמבטיה, זה מקום של ביזיון, זה לא חייב במזוזה, ועד רבה, אם שם שם המזוזה, מבזה אותה. הגאון משה פיינשטיין כותב, שמי ששם מזוזה במקום שלא צריך, אז הוא עובר על ביזיון המזוזה, כי המזוזה הזאת נכתבה כל השמות הקודש בשם קדושת מזוזה, והמזוזה עצמה נכתבה לשם מזוזה, אתה מוריד אותה מקדושתה. אותו דבר לפעמים בן אדם, מה שקורה, יש לו מזוזה מצוינת בדלת, הוא בגלל שהוא או שירוויח באיזה הגרלה, או שיש לו איזה סופר שהוא מחבב אותו, או איזה אני יודע מה, מישהו הביא לו איזה בית מזוזה יפה, נרתיק משובח, אז הוא לוקח ומוריד את המזוזה הקודמת, והמזוזה הקודמת הייתה בסדר. אסור להוריד אותה. כמו שאסור לי להוריד ספר תורה שהוא כשר. ואני רוצה להוציא אחר, כי אחרי שהוצאתי אותו, למשל לפי ההלכה יש, זו בעיה שמצויה הרבה פעמים. פותחים את האחד לדוגמה בבית הכנסת, להוציא ספר תורה לקרוא בו, ומישהו הוציא ספר תורה, פתאום באמצע אחרי שהספר תורה יצא, בא הגבאי או איזה מישהו או הבעלים של הספר תורה או איזה שנדב, צועק אומר לא, 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 לא הספר הזה, הספר השני, מחזיר אותו חזרה, עושה עוון, זה אסור. אותה הלכה יש, אם עלה מישהו ואפילו עלה בטעות, אסור להוריד אותו, שיגידו עליו שיש בו איזה פסול או ביזיון. אותו דבר אם הזמינו כהן אחר כהן, שאסור לעשות את זה, אבל הזמינו אותו כבר, הוא לא יורד, הוא מחכה עד שיעלה ישראל באמצע, ואחר כך הוא יעלה את העלייה הבאה. או בהלכה יש לנו דוגמה, ביום הכיפורים לא עולים לדוכן הכהנים במנחה, אלא עולים בנעילה. למה? כי חכמים גזרו שלא יעלו לדוכן אלא סמוך לשקיעה. כמה זה? לכתחילה חצי שעה לפני השקיעה. יש אומרים 3/4 שעה, דווקא מנה בימי התענית. התענית שבאה עלינו היא רצון תתפך לששון ושמחה, 17 בתמוז. אז הכהנים מברכים את העם, אם מתפללים מנחה מוקדם יותר אין ברכת כהנים, אבל תוך 3/4 שעה. ויש אומרים מזמן פלג המנחה, זה לא פשוט. כתחילה תוך חצי שעה לשקיעה, זה נקרא סמוך, אז ודאי יכולים לעלות לדוכן. אבל לפני זה יש מי שמקל כבר מזמן של פלג המנחה, זאת אומרת היום זה סביבות 27, 6 וחצי, 6 וחצי בערך. זה הזמן, אפשר יהיה לעלות בשעת הדחק. אבל זה לא פשוט. עכשיו במנחה, רגע, מחילה. במנחה של יום הכיפורים לא עולים לדוכן. למה לא עולים לדוכן? כי שמנחה יש אחרי תפילת נעילה. אז מנחה היא לא סמוכה לשקיעה. אני צריך בתפילה סמוכה לשקיעה. בהלכה מובא שאם טעה כהן מסכן עלה לדוכן, אז אנשים צועקים, כל אחד יהיה היום חכם ופוסק, אסור לי להוריד אותו. והוא יעלה ויברך. ואין לזה עוון. עוון יותר להוריד אותו מאשר שהוא יברך, כי זה לא ברכה לבטלה. זו תקנה שחכמים תקנו, שהוא יעלה בנעילה ולא יעלה במנחה. אבל הנה חינם אם הוא עלה, אין בעיה. וכהנים אחרים לא יעלו. מה הם עושים? הם יעמדו מהצד, הוא מקרה לו והוא שומע. אם הוא אומר כהנים, אם עלו שניים והוא אומר כהנים, אז באמת השאר שלא יגידו שהם פסולים, יחכו בחוץ, שיתחילו ברכת כהנים ייכנסו. אבל כשהוא לא אומר כהנים, אחד בודד עלה. לא מצוי ששניים יטעו. אחד טעה ועלה, אז בן כוח הזן לא אומר כהנים, הוא מברך לבד, אז אין שום בעיה. כהנים השאר יכולים להישאר בבית הכנסת, אבל אנחנו לא נבייש אותו, לא נלבין את פניו. וגם לא בגלל לבנת פנים, אלא שלא אמרו שיש בו איזה פסול, ראית? הוא עלה לדוכן והורידו אותו. זאת אומרת שהוא חלל, הוא בן של גרושה, או חס ושלום, ויש בו איזה פסול שהוא לא כהן, ולכן זה. אז זה כל ההלכות האלה, נחילה, אני לא קיית בהלכות ברכת כהנים, סליחו לי. אז כל ההלכות האלה, למשל בהלכה של אמרנו קיית במזוזה, זה לא סתם להתקין מזוזה ולשים מזוזה. או יש אחד למשל שראית אותו באיזה מקום, היה מרפסת. אז יש כמה דעות במרפסת, האמת שזה לא כמה דעות, זה צריך לדעת מה ההלכה, מתי המרפסת חייבת, מתי לא חייבת. מתי זה הבית חייב, מתי זה המרפסת. שם מזוזה בשני צדדים. דעת הרבה פוסקים שעובר על בלטוסיף. אם אדם שם מזוזה ולידע עוד מזוזה, זה עובר על בלטוסיף. תראה אמרה, כתבתם מזוזות בתך, מזוזה אחת, ולא שתי מזוזות, אז הוא רוצה לשים עוד מזוזה נוספת, זה לא נכון. או בפתח ממול, אי אפשר. או בצד הזה, או בצד הזה. תמיד זה מימין הנכנס, שמאל היוצא. זה המקום של המזוזה. אז זה נקרא הרגיל במזוזה. הרגיל במזוזה שהוא חוקר ושואל, הוא בודק. והטוב יותר להביא חכם שבקי בהלכות, שיראה ויגיד לו איזה פתחים. לפעמים יש פתחים, חצרות, כל מיני מרפסות סגורות, מרפסות פתוחות. יש שם כניסה מרשות הרבים, אין כניסה מרשות הרבים. כל זה משנה איפה שמים את המזוזה ואיזה צד. לכן אמר הרגיל בנר, אביין לבנים תמיד החכמים. הרגיל במזוזה זוכה לדירה נאה. ויש הסבירו מה זה דירה נאה? דירה נאה בעולם הבא. כלומר המזוזה על ידי זה זוכה שיהיה לו מקום טוב בעולם הבא. הרגיל בציצית, מי שרגיל בציצית, זה זוכה שיהיה לו בגד נאה, זוכה לבגד נאה. ואחר הגמרא אומרת רגיל בקידוש, זוכה גם כן שיהיה לו ברכה ויין. רגיל בקידוש, מה פירוש? תמיד יש לו יין לקידוש. מה זה יין לקידוש? יש אדם שלא עושה קידוש, אז זה שביארו, זאת אומרת הוא נגיד הגיע השבת והוא שכח, או שלא היה לו, או שהיין שלו התקלקל, אז מה עושה? עושה קידוש על הלחם. אבל לא, הוא כרגיל בקידוש, הכוונה לוקח יין שהוא לקידוש לכתחילה. כמו שהרמב״ם סובר, הרמב״ם סובר שצריך שיין שלו שראוי להתנסך על גבי המזבח. כך דעת הרמב״ם. אמנם להלכה מרן לא פסק כך, אלא כל שהוא נקרא יין או ברכתו הגפן יוצא בו ידי חובת קידוש, אבל לכתחילה, ודאי יכול לקיים דברי הרמב״ם, מה זה יין שראוי להתנסך על גבי המזבח? שזה נטו יין שאין בו שום גרגר, אפילו גרגר סוכר, או מאיזה חומר משמר, או כל דבר אחר, שלא ערבבו ביין. זה יקרה יין שראוי לנסך על גבי המזבח. הוא עדין יין מפוסטר, לדעת הרמב״ם, הוא פסול לקידוש. צריך שיהיה לא מפוסטר. כמה זה נקרא מפוסטר? יש בזה דעות שונות. להלכה עד 86 מעלות צלציוס זה עדיין בסדר. 86 ומעלה זה כבר דין פסטור, או שנחסר ממנו משהו. כי היין כשמבשלים אותו מתעדה. אז אם נחסר, זה כבר גדר של יין שאינו ראוי להתנסך על קווי המזבח. למה? בהרבה מדינות בארצות המזרח היו להם שם משרתות גויות שהיו מנקות וסוחבות דברים, ובבית היו עושים יין בקדים, בחביות. אז היו מפחדים שהמשרצת הזאת היא תנענע את היין ותנסך אותו, תאסור אותו. מה היו עושים? כשהיו עושים את היין היו מבשלים אותו מראש כדי שלא ייכנסו לספקות ובעיות של ניסוך. אז הם מצד אחד הצילו, מצד שני דעת הרמב״ם יש כאן בעיה. אם כי לפי ההלכה אפשר לקדש על יין כזה בלי שום חשש, לכן אמר הרגיל בנר. דומה לזה מה שהגמרא אומרת, המבדיל על היין מוצאי שבתות זוכה שהאביין לבנים שיהיו מורה הוראה בישראל. מה החידוש? שלא מפרשים מה החידוש מבדיל על היין מוצאי שבתות, כולם עושים מעין על המוצאי שבת, ולא ראינו שכולם זוכים שבנים מורה הוראות בישראל. מורה הוראות זה לא דבר פשוט. כלומר אומרת, 1,000 נכנסים לבית המדרש, 1,000 תלמידים, 100 יוצאים בעלי מקרא, זאת אומרת יודעים תנ"ך עם פירוש, 10% רק, 10 יוצאים בעלי משנה, זאת אומרת יודעים משניות, גמרות, יודעים להגיד לך, 1 יוצא בעל הלכה, זאת אומרת 1 מ-1,000 יכול לצאת מתוך 999 למדו, לא הצליחו להיות מורה הוראות, זאת אומרת לדעת ההלכה ברור, להגיד מתי כן מתי לא. זה עוצמה גדולה, זה חדות כתער, לא להיות מגמגם כזה בהלכה. כמו שהגמרא אומרת, אם ישאל לך אדם שדבר הלכה אל תגמגם ותאמר לו, אלא אמור לו מיד, ושיננתם לבניך, שיהיו דברי תורה משוננים מחודדים בפיך. וכן הגמרא אומרת על הפסוק, אמור לחוכמה אחותי את. מה זה אחותי? למה התורה נקראת אחותי? אומר, אם ארור לך דבר כאחותך שהיא אסורה לך, אף אחד לא יעלה על הדעת שאחותו מותרת לו לנישואין. מי עושה דבר הזה? ממזר ודאי. אם ברור לך דבר כאחותך שהיא אסורה לך, תאמרהו, ואם לאו אל תאמרהו. לכן זה לזכות להיות שיודע את ההלכה, זה עוצמה. אז מה מיוחד בהבדלה? סביר אמר על כך, מעשר היצעות גשר המפרשים גם כתבו כך, שבטבע העולם מזמנם, בזמן הגמרא, היו אוהבים לשתות יין, וכל שתייה בסעודה היה יין. מי היה שותה קולה או כל מיני חומרים? איפה הוא? מישהו, הפסקת עם הכימיקלים, ברוך השם. הגיעה שנת תשע"ב. אז מי שותה זה? או מים, הרמב״ם אומר, לא ישתה מים, אלא אם כן יערב בו יין. למה? אז היו מפחדים מים שיש בהם חלרה וחס, חולרה או כל מיני מחלות שיש שמשמור. הרי חקרו פעם הבדואים שנמצאים במדברות, למה אף פעם הם לא חולים, לא בדיזנטריה, לא דיפטריה ולא טטריה. מה קרה? התברר שהם היו מערבבים אלכוהול במים, אז האלכוהול קוטל את החיידקים. לכן הרמב״ם כתב, והרמב״ם קדם אותם, כתב שאם צריך לשתות מים יערב בו יין. אז היין שלהם היה חזק מאוד, היה יין משובח, לכן היו מוזגים אותו, לא היו שותים יין נטו, תמיד יין עם מים נוספים עליו. אז היו שותים יין. עכשיו ביום שבת הוא עשה קידוש, אחר כך הביא עוד חבית אחת, שתה, מצא הם בעיניו, וכל המסובים הזמין אותם, סעודה ראשונה, סעודה שנייה, ואחר כך סעודה שלישית, שתה. שמים הוא שותה הרבה פעמים, מרוב שבא להם החסק, מחסלים את הכל. זה מה עשה פיקח מראש, ביום שבת כבר שם בקבוק הצידה, זה בשביל הבדלה. זה לא רק חושב על הבטן שלו, כבר מתחילת השבת, כבר שם לב מה עם ההבדלה. לכן אמר, המבדיל על היין במוצאי שבת, הוא חושב למרחוק, הוא חושב גם מה יהיה בסעודה הבאה, מה יהיה עוד שעה, מה יהיה עוד שעתיים, מה יהיה במוצאי שבת. זה אחד שיש לו מחשבה, יזכה שיהיה לו בן, שיהיה לו מחשבה, שיקול דעת. למה? כדי לפסוק הלכה צריך שיקול דעת רציני ביותר. לא לבוא ולפסוק הלכה כך, כי הרבה פעמים אתה לא שמעת טוב, איזה פרט אחד חסר, ההלכה שונה לגמרי. ואי אפשר לדמות מלטה למלטה. אז אחד כזה שמבדיל על היין ממוצאי שבתות ודואג מראש, אפילו שיש יין משובח, הוא שומר לו איזה בקבוק אחד הצידה מכל משמר שאף אחד לא ייגע בו כדי לעשות בו הבדלה ממוצאי שבת, זה זוכה הוויין לבנים מורה הוראות בישראל. אז כאן ראינו שיש שכר לפעמים למצוות, אבל שוב השכר הוא שייך לעולם הבא. מה זה אביין לרגיל בנר? אביין לתלמידי חכמים. בנים תלמידי חכמים. שיהיה לו לעולם הבא. מה, תלמידי חכמים עושים כסף פה בעולם הזה? לא כולם בבות. כן? אז לא, זה לא, זה לא שייך לעולם הזה, שייך חשוב, לעולם הבא. אז לכן אמר שהשכר של המצוות עיקרו שם. והרגיל בציצית זוכה לתלית נאה לעולם הבא. פירוש? בעולם הבא ידוע שאי אפשר שם להיכנס בלי בגד. לא שייך. אדם צריך שיהיה לו בגד שלם, בגד נאה לעולם הבא. ואז עם הבגד הזה הוא זוכה ונכנס איתו לגן עדן. ולכן בזוהר מובא שיש גן עדן עליון ויש גן עדן תחתון. ככה זוהר פרשת תרומה אומר. גן עדן תחתון זה לנפש מהמצוות שאדם עושה במעשה. מה שאמרנו, עשה מצוות מזוזה, זוכה גן עדן תחתון. תפילין, צדקה, תפילה, גמילות חסדים, פאה, ביקורים, רעיון. כל המצוות האלה שעשה אותם, זוכה להיכנס לעולם הבא בגן עדן תחתון. ושם חייב שיהיה לו בגד. לא יכול להיכנס שם בלי בגד. ממה נעשוי הבגד הזה? מהמצוות שהוא עשה כאן בפועל. כמו שאמר הנביא ישעיה, סוס אסיס באדוני, תגל נפשי באלוהי, כי הלבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני. זה מעיל צדקה. כי חתני חיין פאר, חכלה תעדי חיליה. אז רואים שמהמצוות שאדם עושה, עושה לו בגד נאה לעולם הבא. ואילו בגן עדן העליון, שם הנשמות נכנסות. היא רוצה להיכנס, היא צריכה בגד. ממה עשה הבגד שלה? בלימוד תורה שלמד פה. או שמע, אפילו שומע. שומע כעונה. שמע פה לימוד תורה, כל מה שלמד תורה פה בעולם הזה, תופר לו בגד הנשמה שלו לעולם הבא. לכן אלה הם השכר יוצא של הציצית נאה לעולם הבא. זה הטעם שהאיש, חוץ מכם, שלוקחים אותו לבית העלמין, עוטפים אותו בתלית. לא קוברים אותו איתה, בלי התלית. לא קוברים אותו איתה, זאת אומרת תלית. יש עושים תלית קטן, אבל בלי חוטים, בשביל התכריכים, חוץ מכם. אבל לא קוברים אותו עם תלית. אסור לקבור תלית כשרה, אסור לקבור אותה. אז זה רק לשמור אותו בדרך, להראות שהתלית שומר. למה אישה אין לה תלית? כי אישה פטורה מתלית, אבל לא זה הטעם. כיוון שעל אישה אין מקטרגים כמו שיש על האיש. האיש, בגלל העוון הקשה של ברית קודש, העוון הקשה של ברית קודש, אז כל המקטרגים באים אחריו בשעת הלוויה ורוצים לטרוף אותו. רוצים לחתוך אותו לגזרים. מה עושים? תקנו לנו חכמים, שיהיה לאדם שמירה, עוטפים אותו בתלית. ואז לוקחים אותו לשם. היה פעם אחת, היה נשיא מדינה, שבסוף חייו חזר בתשובה, בסתר, פחד להגיד בכל רם. זה שמודפס הדמות שלו על 100 שקל. אז הוא, קראו לו בן צבי. הוא, בשישה חודשים האחרונים לחייו, קיים מצוות, היה שומר שבת, והניח תפילין, ועשה מצוות. כתב, אל תפריע לי שמי, כתב צוואה. שמי, אתה שומע מתים, אתה מתעורר. תמשיך לישון עכשיו, תמשיך לישון. איפה הוא היה גר? נראה אם אתה יודע. ברחביה, כולם גרים ברחביה. איפה? אתה לא יודע. מה צבע הבית שלו היה? הוא היה גר בצריף ירוק, הוא לא גר בבית, היה צריף ברחביה, נכון? אז בקיצור, הוא שיגע אותם את המדינה, הוא היה עדיין נשיא, הוא היה מכהן נשיא, ובאמצע הקדנציה הלך לעולמו. הוא כתב צוואה, כתב הצוואה שיקברו אותו לפי מנהגי ירושלים. הטהרה, הרחיצה, הלוויה, הכל יהיה לפי מנהג ירושלים. וגם יעטפו אותו בטלית. זאת אין בעיה. יש חוק מדינה שנקרא שר הטקס. יש במשרד החוץ ממונה מיוחד על הטקסים. הוא נקרא שר הטקס. ויש ועדה מיוחדת ממשלתית לגדולי האומה, מה שהם קוראים, שהם צריכים לקבור אותם לפי החוקים שלהם. אז צריך ארון, צריך שיהיה עטוף עם דגל הלאום. אתה מבין? שיהיה עשוי מעץ וקוברים אותו עם הארון, וכאן בארץ ישראל לא קוברים עם ארון, חוץ מחיילים שנהרגו על ידי גויים, אז קוברים אותם בארון. שזוהר מדבר על זה, למה? צריך אדמה, וכיפר אדמתו עמו. צריך שיהיה נוגע הגוף שלו באדמה, וזה יהיה לו כפרה. חוץ לארץ קוברים בארון, בארץ טמאה. אבל כאן ארץ ישראל, ארץ הקודש, הוא צריך שגופו ייגע באדמת הקודש. אז חיילים מותר, למה? כיוון שבלאו הכי אין לו דין. הוא נהרג על קידוש השם, נהרג. לא, זה לא נקרא ממש על קידוש השם, אבל זה נקרא נהרג על ידי גוי. אז אין לו דין שם. והקבורה באדמה מחפרת על פגם ברית, כך אומר הזוהר הקדוש בפרשת ויחי על הפסוק וישם בארון במצרים. לא הפסוק אומר וישם, מי זה יוסף הצדיק? וימת יוסף ויחנתו אותו, זה הפסוק האחרון בפרשת ויחי, סוף ספר בראשית. וישם בארון במצרים. אומר הזוהר, מה פירוש? אומר דאחית חזה, כיוון שזה מצרים ארץ טמאה, לא רצו שיוסף גופו הקדוש ייגע באדמה של מצרים. שמו אותו בתוך ארון במצרים. ואז משה רבנו העלה את ארונו ולקח אותו איתו, עד שהביאו אותו לארץ ישראל, שם כבר הוציאו את הארון, זרקו את הארון ושמו את יוסף בתוך הקרקע של שכם, איפה שהוא קבור היום. ומנשה ואפרים שני בניו קבורים איתו, אחד למרעשותיו ואחד למרגלותיו, שניהם קבורים יחד איתו שם באותו מקום. אז וישם בארון במצרים, כך אומר הזוהר. ואומר הזוהר שבארץ ישראל יש איזה כפרה, ועד רבה אסור לקבור פה בארון, כאילו מראה שהוא לא כאילו מרגיש תחייה מהאדמה. פה אדמה קדושה, אנחנו נשים אותו על האדמה. יותר מזה, חוץ מכם המת כשנפטר היום בעוונות משאירים אותו, שמים אותו בקירור לפי ההלכה. צריך מיד אחרי שנפטר להמתין לו איזה שעה אחת, שוודאי כבר נשמתו נפרדה, מורידים אותו על הקרקע ושמים אותו על הרצפה, ויש לו בזה כפרה. עצם הנחתו על הקרקע עושה לו כפרה. שמים לו נר מרעשותיו ונר מרגלותיו, ויושבים קוראים תהילים, שומרים עליו עד שעת הלוויה, עד שעת הקבורה. אז בזה העניין, כל זה יש הלכות בזה. היום אנשים עושים כל אחד מה שבא לא עושה, אבל ככה ההלכה. אז עכשיו מה עשה להם זה הנשיא הזה? עשה לכאב ראש. התכנסו הוועדה, והוועדה לא רצתה להחליט, התכנסה ממשלת ישראל לישיבה שלא מן המניין. והיה ויכוחים שם, מה עושים? הוא כתב להם שם שהוא רוצה שיהיה לו לוויה לא ממלכתית, יהודית, של ירושלמית. יו, בסוף הסכימו לתת את זה בידי הרבנות הצבאית, ועשו פשרה. את הארון שמו עליו דגל הלאום, ושמו גם ציצית. אז היה, אתה, אם תראה פעם תמונה של הלוויה הזאת עם ציצית על הארון, שתדע, זה היה בן צבי. ואיפה הוא שיגע אותם? לא היה מוכן להיקבר שם בהר של ההוא ליד בית וגן. זה נקרא חלקה גדולה. מה הוא יעשה שם עם כל הג'מע האלה שם? בשבת לא עושים קידוש שם, וסעודה שלישית אין, דברי תורה אין על השולחן, מה יעשה? אז היה, הוא כתב להם שיקברו אותו בהר המנוחות בגבעת שאול. עד היום הוא קבור שם. אז הלכו להר המנוחות בגבעת שאול, עכשיו עליהם בעיה, צריך להפתח את המקום ולגדר את המקום. וקיצור, עשה להם הפוך על הפוך. מי עשה לו את זה? היה אז הרב הראשי, רב יצחק ניסים, עליו השלום. הוא היה איתו בקשר, אז הוא יעץ לו את כל העצות האלה, והוא סידר לו את הצוואה, ודאג שבאמת יעשו לו את הלוויה כמו שהיה צריך לעשות. ולא רק זה, גם זכה, הביאו לו אפר מכל מיני יישובים. אז באו הרבנים של כל יישוב והביאו שם אפר. היה, אני זוכר, אני הייתי בלוויה, היה איזה חכם אחד מרמלה עם אפר מרמלה, ההוא הרב של אור יהודה, אפר מאור יהודה. וכל זה שמו לו על הקבר, שיזכה שאפר של כל הארץ, אפר ארץ ישראל, יש בו קדושה. משה מנטיפיורי עליו השלום, שהיה פה בארץ, הוא לא זכה לבנים. וזכה, הוא למעשה, תראה כמה הם פה משכתבים את ההיסטוריה. בגלל שהוא ספרדי, לא הנציחו אותו כמו שצריך. הברון רוטשילד, הנדיב הידוע, איזה רעש גדול עושים ממנו. הוא היה גיסו, אשכנזי, וזה ספרדי, משה מנטיפיורי. מי שהכיר לנדיב הידוע זה משה מנטיפיורי עצמו. הוא קרא לנדיב, הברון רוטשילד, ואמר לו, בוא, תתרום גם אתה. הוא קנה המון אדמות. חצי ירושלים, יותר מחצי ירושלים, הוא קנה אותה מהערבים. שכל שכונת ימין משה, זיכרון משה, גבעת משה, קריית משה, כל זה על שמו, משה, איזה משה? משה מנטיפיורי. אז הוא עשה זכר לעצמו, וקבר רחל הוא בנה, קנה את כל האדמה שם מהערבים, כי עשו שם בית קברות של מוסלמים. קנה ובנה בעניין של קבר רחל, בנה אותו שם. ואחר כך ביקש רשות, מהרם שיק, תלמידו של חתם סופר, נתן לו פסק שמותר לו. לקח, שבנו את קבר רחל, אז הרימו אפר משם. הרים כמה מסעיות של אפר, לקח איתו לבריטניה. הוא קבור ליד לונדון, יש שם איזה עיירה יהודית, שהוא היה שם המוכתר שלהם. ועשו לו שם חלקת אדמה, ואת כל השטח שפך שם אפר של מאזור קבר רחל, וגם השאירו האפר בשביל לקבור אותו מלמעלה גם, והמצבה, הכל היה אבנים של ארץ ישראל. עשו הכל מאדמת ארץ ישראל, כדי שיהיה וכיפר אדמתו עמו. הוא ואשתו יהודית, הוא חי למעלה ממאה, 110 שנים. היה תורם גדול, היה נוסע ממדינה למדינה, הציל יהודים, היה בעלילה הגדולה בדמשק, שהייתה אז, הוציאו עלילה על היהודים, עלילת דם נוראה. הוא הלך הרעיש את כל העולם. נסע, נפגש עם לואי, המלך של צרפת. נסע לבריטניה, המלך ג'ורג', עוד לפני ג'ורג' החמישי, ההוא. וכן הלאה, הלך והשתדל להציל יהודים, הציל יהודים בלי סוף. מה שעשה, עשה דברים מפליאים. ושוב, הכל היה בגלל שיזכה לקבורה, שתהיה קבורה יהודית. אז יש עניין גדול שאדם יהיה קבור גם ליד אנשים צדיקים, יקבר גם ליד אנשים טהורים. למה כותב הציוני, יש פירוש על התורה בשם הציוני, קדמון. בפרשת ויחי הוא כותב. כותב שאם יקברו ליד אדם צדיק, אדם רשע, הצדיק מפסיד בגלל הרשע. למה? כל לילה בגן עדן מודיעים חידושי תורה שלא היו אף פעם. מודיעים לו לנפטר מה שהתחדש. כל יום שם ישאל אם לא משעמם שם, נכון? כן. אתה חושב שהם שעמם לך שם כמו שאצלי, אתה נרדם לי בשיעור. יפה. שמה כל שנייה יש חידושים שלא היה מקודם. אז אין רגע משעמם, שמה זה מרתק. אתה מקשיב מה אני אומר? כן. תגיד כן אחד, לא צריך כן כן. כן, הבנת? אז שמה יש חידושים גדולים, אז כל רגע יש להם שם חידושים. עכשיו הגוף של המת נמצא פה בקבר, ומסכן הוא לא נמצא למעלה, הנשמה שלו נהנית. הנשמה יורדת בלילה, ומספרת לו לגוף. מי זה הגוף? הגוף נהיה אפר. אבל יש לו חלק מהנפש, השארת הנפש, שנמצאת על הקבר כל הזמן עד תחיית המתים. אז הוא מספר לו איזה חידושים היה. ואם קבור שם איזה רשע, לא מספר לו, שלא ישמע הרשע. אז יוצא שהוא סובל בגלל הרשע שקבור לידו. לכן בשולחן ערוך נפסק, ביורה דעה, אין קוברין צדיק גמור ליד צדיק שאינו גמור, ולא צדיק אצל בנוני, ולא בנוני אצל רשע. אלא רשע ליד רשע, בינוני ליד בינוני, צדיק ליד צדיק, צדיק גמור ליד צדיק גמור. צריך להיות לפי אותה מדרגה כל אחד ואחד. ואין לערבב בין הסוגים. וגם גמרא מפורשת, מסכת סנהדרין, אפילו אלה שהיו נהרגים בבית דין, בסנהדרין. אז יש סקילה שריפה, אלא היה להם חלקה מיוחדת, אלה שנסקלו ואלה שנשרפו. למה אלה עבירות חמורות? אחר כך יש חלקן נפרדת, הרג וחנק. וזה לשנה אחת. אחרי שנה מעבירים אותם לקברי אבותיהם. למה התחפר להם כבר? אבל הגמרא שם ממשיכה בדף מ"ג בסנהדרין אומרת שאם נהרג על ידי גוי, אפילו היה רשע, מיד קוברים אותו קברי אבותיו עם צדיקים. מאיפה למדנו? מהפסוק, מזמור לאסף, אלוהים באו גויים ונחלתך, תמוריתך על קודשך, שמו את ירושלים העיים. מה כתוב אחר כך? נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך לחי תוארת. שואלת הגמרא, אמר נתנו את נבלת עבדיך, נבלת כאלו הוא נבלה, זאת אומרת היו רשעים, נבלת עבדיך. הוא אומר בשר חסידיך, וקרא להוא חסידיך, ושיבה הגמרא ברגע שהם נהרגו, הפכו להיות מרשעים לחסידים. כיוון שהגוי הרג אותו, התחפר לו. כיוון שהתראו צערה דמיתה, היה להם הצער של המוות, אז זה נהרג על ידי גוי, לא סתם מוות טבעי. אז יש להם זכות. מיד הפכו להיות חסידים, וקוברים אותם עם צדיקים. ככה יוצא. אז אם כן, זה תלית נאה לעולם הבא, זה הסיבה שלוקחים אותו עם תלית, כדי שתשמור עליו התלית ותגן עליו. אבל מה עושים? קושרים את התלית, שלא יהיה ביזיון למצווה. קושרים את הכנף האחד, עושים לו קשר, שזה יהיה פסול, ועוטפים אותו איתו. היה הרב יסוד וסורש העבודה, איש קדוש ונורא, רבי אלכסנדר זיסקינד, חי לפני 250 שנה. הוא היה בזמן הגאון מווילנה, בעל שם טוב, באותו דור. היה רואים מהספר שלו שהיה איש קדוש ונורא. הוא בסוף ספרו שם מודפסת הצוואה, שהוא כתב שיעשו לו צוואה. שם כתב להם לעשות לו אחר מיטתו ארבע מיטות בית דין. והוא ידע שהם יפחדו לעשות לו. ואמר להם, לא תעשו, אני אנקום בכם. יפחדו. וכתב להם כל מיני הוראות. בין ההוראות שכתב, כתב שיעטפו אותו בציצית ויקברו אותו עם הציצית. הוא ידע שלא קוברים עם ציצית, אבל הוא ביקש שיקברו אותו עם ציצית. עכשיו הבית דין של העיר, זה באוסטריה היה, ישבו שם לדון. אז אמרו, טוב, ארבע מיטות בית דין נעשה לו. בחרו שלושה צדיקים חסידים ועוד שליח בית דין אחד חסיד וקדוש, הוסיבו אותם באיזה חדר סגור, עשו לו את כל מה שהוא ביקש. איך עושים סקילה, איך עושים מעין שריפה, הרק, חנק, כאילו, בשביל שיהיה כפרה. עשו לו התרה, עשו לו הקפות, עשו כל מה שצריך לעשות, מה שהוא ביקש שם לעשות. עכשיו דנו מה עושים עם הציצית, התחילו לריב, הרבנים אמרו לו, הלכה אסור. אני לא יכול לקחת תלית שהיא קשרה, ולקבור אותה בקבר של מת, ולקבור אותה עם מת, וזה גם לא עיר לרש. מה שאנחנו, מה שעושים בלוויות זה קושרים, אומרת לכם, קושרים את הכנף האחת, ואני רואה שקשרתי אותה, נהיית עגולה, היא לא כנף. אז היה ויכוח. בסוף בית הדין, בית הדין אמר, אני לא רוצה להחליט. בית הדין, שאר הדיינים, הושיבו שם שלושה, אמרו, אבל אנחנו מפחדים, הוא יבוא ינקום. אז אנחנו נשים ציצית, והבעיה היא שלו, לא שלי. אז הם עמדו ואמרו לצדיק, אמרו לו, אתה כך גזרת, אנחנו קוראים את הצוואה, לפי ההלכה אני לא יכול לקבור אותך עם תלית, חוץ מכם, אבל בגלל שהוא כתב, אז הוא אחראי, אני לא אחראי. שמו אותו עם ציצית. והביאו אותו לבית הקברות, לקבור אותו. כשהורידו אותו לקבר, היה כלונסאות של המיטה, עם הבבים שלהם. נתפסה כנף בבב ונקרעה. שהורידו אותו לקבר נקרעה. אז אמרו, הנה מהשמיים, היה השאלה, הנה התשובה. נקרעה כנף, קברו אותו עם כנף קרועה.
איך זה? אדם שלא היה שומר תורה ומצוות.
כן. ודאי. מי שלא שמר תורה ומצוות ולא עלינו נהרג על ידי גוי, אבל לא סתם נהרג על ידי גוי, אלא נהרג על היותו יהודי, לא בגלל סכסוך כספי או אני יודע איזה כרטיס מפעל הפיס שהוא לא הביא לו את זה, לא, בגלל שהוא יהודי זה מיד נכנס לגן עדן ויש לו שכר גדול שם. תשאל מאיפה? מי יודע, הקדוש ברוך הוא יש לו אוצר שלו, שמשם הוא נותן להם, לאלה שלא היה להם מצוות. יש במדרש מובא שיש לו אוצר מתנת חינם, כך זה נקרא. אוצר של הרבה מצוות כולם שנקראים מתנת חינם, שאלה שלא זכו לעשות בחייהם ונכנסו לגן עדן, נותן להם משם. בחלון מה? למה הוא עומד שם? לא, אם אתה במרחק, נמצא במרחק של 10 תפחים ממנו, 400 בגובה של 10 תפחים, אין בעיה. כן. כן, מזוזה ותפילים, כן. מישהו מה? נו נו. מה הוא אומר? מה, עכשיו אתה רוצה את כל דיני ספרות שאני אגיד לך? אנחנו נפתח אולי מחר יורה דעה, הלכות ספרות, ואנחנו נראה אם זה מותר או לא. בסדר? צריך לעיין, אני לא יכול לענות לך עכשיו. בסדר? בעזרת השם. עכשיו המארסה אומר, רגיל, יש רגיל, פירושו זהיר במצווה. ובגלל זה הוא אמר שהרי זה, למה אמר לשון איש? הרי האישה היא שמדליקה את הנרות, אלא בגלל מה שאמרנו, כמו שאישה פטורה מלימוד תורה, אז היא זוכה שהבן שלה יהיה תלמיד חכם. ומכאן למדו, רבנו בחיי כתב, שהאישה בשעת הדלקת נרות תבקש על בעלה שיהיה ירא אלוקים ויאריך ימים, וגם על בניה שיהיו תלמידי חכמים. כמו שהגמרא שמה הביאה, ברב הונה היה עובר על פתח של רבי אבין, עבר רב הונה על פתח של רבי אבין, רב הונה היה גדול הדור, צאצאי דוד המלך, בן אחר בן, הוא היה בבבל, ראש גלותה, ראש הגולה, והנה ראה שהיה שמה נרות, אורות מהבית של רבי אבין, הוא רואה שמה יש אורות, אמרת, שאורות, מכאן יבואו תראי סווה, שני תלמידי חכמים יצאו מהבית הזה. כך הוא אמר. נולדו שם שני ילדים, כברה אומרת, ואחרי שנים התברר שהתקיימה הנבואה או הברכה של רב הונה, ויצאו משם שני תלמידי חכמים, מהם רב עידי ברבין ורב חייה ברבין. אז למה היה נרות יפים, דולקויים, אז ידע שזה הסיבה שאחר כך יהיה, יצא משם בנים תלמידי חכמים. לכן אמרו, היה צריך להיות לכאורה חכם אחד, אלא רגיל בנר, היה בנים תלמידי חכמים, נר אחד, שהיה שתי נרות ויפים, אז ידע ששם עתיד לצאת בן שהוא תלמיד חכם. ולמה? מה הטעם? כיוון שכל השפע הוא יורד בעולם הזה, ועיקר השפע איפה הוא בעולם הבא? אז זה כנגד שם הוויה, זה כנגד שם הוויה, ולכן יש שם את כל המעלות האלה, גם ציצית, מה אמרנו שם? נר, זה כנגד אות יוד. למה? האור של הנר, האש, זה צורתו, צורת יוד. זה הרגיל בנר, הביין לבנים תלמידי חכמים. אחר כך מזוזה, זה אות ה. למה מזוזה אות ה? אני לא יכול להתקין מזוזה, אלא אם כן יש לי צורת פתח. צורת פתח זה צורת ה. יש משקוף למעלה, מזוזה מימין, מזוזה משמאל. זה צורת ה. אז זה היה הראשונה של שם הוויה. רגל בציצית, צורת ו. כשאדם מתעטף בציצית, הוא עומד עם הטלית, זה כמו ו אחת ארוכה. אחרי שאמר רגל בציצית, רגל בקידוש, שעושה קידוש על היין, זה עוד ה. למה עוד ה? הקוס נמשל לעוד ה, והחמש אצבעות של היד, שמחזיקות בקוס זה חמש אצבעות כנגד אות ה. אז הנה יש לו שם הוויה שלם, לכן זוכה ויש לו את כל אותם ברכות שזוכה בהם גם בעולם הזה. אז ראינו שיש דברים שגם בעולם הזה זוכה. מי שיש לו בית של מזוזה מברזל, ומה הבעיה? איפה כתוב? איפה כתוב? מי אמר לך את זה? לא כל דבר שאתה רואה, אתה, אז על שולחן ברזל גם אל תלמד מקצר מיקרופון ברזל, אל תשמיע דברי תורה, מקצר. אתה, אני לא אגמור ככה, כל דבר תגיד לי מקצר. יש מקצר רק שעל השולחן לא יהיה סכין, שזה מקצר חיים. אבל מזוזה לא כתוב, דבר שחכמים לא אמרו, איך אתה תגיד? תקשיב, לא, אין בן ישחי כזה. אז תדע שדבר שחכמים לא אמרו, אנחנו לא נגיד מדעתנו. הבנת? מים ויין, יפה שאלת. אז יש מחלוקת בין הבית יוסף לבין הרמה. הרמה, רבם של, של אשכנז, רבי משה איסר לש, עליו השלום. הוא פסק כמו בגמרה, שעד פי שש אתה יכול לברך הגפן. מפי שש ומטה כבר זה נהיה מים. זאת אומרת, עד 16.6666%, 16.666, בוא לא נעשה בעיה, 17, בסדר? עד 17% יין, אז לאשכנזים מברכים בורא פרי הגפן. והשאר מים ושאר דברים. לא דווקא מים, ושאר. אבל נטו יין, אני צריך 17%. אבל, כרגע אתה עם היבש, היבשת אותי, לא יבש. אבל, לדעת מרן הבית יוסף, הוא הביא צברת הריף לרבנו יונה. הריף כתב, כל זה מדובר, הריף היה לפני 900 שנה. אומר, כל זה מדובר בזמנם שאינות שלהם חזקים היו, אז היו מוסיפים 5 חלקים מים וחלק אחד יין. אינות שלנו שחלשים הם, אנחנו צריכים רוב יין, רוב 51% שיהיה יצא מהענבים, ו-49 זה סוכר וסופליטום וכל מיני חומרים ומים וכו', אז אתה יכול לברך בורא פרי הגפן. וכך פסק מרן, יוצא שאנחנו צריכים, הספרדים, 51% נטו יין. מה המחסן? מה זה מחסן? אם יש, המחסן חייב במזוזה מפורש בהלכה, אבל צריך שיהיה בו שיעור של 2 מטר על 2 מטר. כן. מה השאלה? ספרדי אין לו מה לעשות, חייב לברך על זה שהכל, ולא יכול לברך על זה הגפן, ואם ברך הגפן, ברכה לבטלה. אבל הוא יכול כן, שאשכנזי, שלדעת הרמה, כן מברכים הגפן, הוא יברך ואתה תצא ידי חובה של קידוש בברכה שלו. זה אתה יכול לעשות. כן. לא יודע מה אתה רוצה ממני עכשיו. עשית אותי כעת מנהל מעבדה. כן, מה אני אעשה? תיקח את זה למעבדה ותשאל את הפרופסור של המעבדה, מה זה? בסדר? אז אם כן יוצא איפה שיש דברים שיש להם שכר פה בעולם הזה, ולכן נרות, מה יש בנר? הרגיל בנר, אביין הם בנים תמדי חכמים. המהר"ל כותב, שבנר יש 4 יסודות, ידוע שכל דבר בעולם, ככה מדרש אומר, מורכב מ4 יסודות. גם אנחנו, הגוף שלנו, יש בו, ככה רמב״ם אומר, העולם עצמו וכל העצמים שיש בעולם, יש בהם 4 יסודות שהם אש, רוח, מים, אפר. אש זה החום הטבעי של אותו דבר. רוח זה החמצן שיש בתוכו. מים זה נוזל, חייב להיות בו נוזל. אפילו בברזל יש בתוכו מים, מורכב בתוכו מים. הוא לא יכול להתקיים בלי יסוד המים. והאפר זה החומר הגשמי, הפיזי, שממנו מורכב אותו דבר. עכשיו, כשהאדם חי, אז הזוהר אומר, יש בו בגוף אש, רוח, מים, אפר, ואז הנשמה יושבת ומתקיימת בו. כשהאש שם עולה, למשל החום גוף, הגוף עולה, או חס ושלום החום גוף יורד, צונח, מתחיל להיות בעיה עם הרוח. החמצן בגוף לא נכנס, או לא עובר למוח, או לא עובר ללב. פתאום איזה איברים מתחילים להשתתק, השם ישמור. או שהמים אצלו נגמרו, או שהאפר אצלו לא בסדר חולה, ומזה מתפרקים 4 יסודות, ואז הוא מת. ועל זה הביא את הפסוק, ותמות צרה בקריית 4 יסודות, היא חברון בארץ כנען. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולפקותה. תמות שרה זה הגוף נקרא שרה. נקיית ארבע, מה זה ארבע? ארבע יסודות, אש רוח מים אפר, היא חברון, כי זה צריך להתחבר. האש רוח מים אפר צריכים להיות לגוף אחד. אמר שלום, אמר דוד המלך, אין שלום בעצמי מפני חטאתי. אז התפרק, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולפקותה. עכשיו לכן, למה מדליקים נר לעילוי נשמת המת? זה לא חייב להיות נר של מנורה, גם נר חשמל זה מועיל. בנר יש אש רוח מים עפר, כך אומר רבנו בהי. האש זה עצם האור שהנר מאיר. הרוח בלי חמצן הוא לא יכול להתקיים. תסגור לו את החמצן, תסתום אותו, תאטום אותו, יתפוצץ. אפילו גם החשמל יישרף, יהיה קצר. ומים, יש בו יסוד המים, כל דבר מכיל יסוד המים, והאפר זה החומר שלו. יש שכתבו גם מהראשונים, שאז בזמנם היו מדליקים נר בבית הנפטר, אז היו שמים בקערה מים, ועליה היו שמים שמן עם הפתילה, ואז יש ממש אש רוח מים עפר בפועל, כדי לראות, ובזה יש נחת רוח למת, והוא נרגע על ידי זה. במשך השבעה ימים, כיוון שהוא נמצא שם במשך השבעה ימים. אז עכשיו אומר, הרגיל בנר, אדם שמלדיק נרות שבת, ורגיל בנר, הביא לבנים תמיד החכמים. זוכר שיורדים לו נשמות קדושות מאוד, ומי זה? זה השכינה הקדושה, היא נקראת נר. ולמה? כמו שהנרות, נר קטן מדליק נר גדול, שאני רוצה להדליק נר, מה אני עושה? משתמש בגפרור. ואם זה לפיד, אי אפשר להדליק אותו. אני צריך להדליק בגפרור את הנר הקטן, והנר הקטן מפעיל את הגדול. אז כך זה בתורה. לפעמים תלמיד קטן מפעיל תלמיד חכם עצום. לכן החכם אסור לו לזלזל באף תלמיד. אפילו אחד שואל שאלה שהיא פשוטה, שבפשוטות עונה לו, חוץ משאלות של מעבדה שאני לא יודע מה אני אעשה. כן. אז זה הרגיל בנר, נר, לכן זה המעלה של הנר. ועוד, בנר יש ארבע גוונים. ניסית פעם, מוישה? ארבע צבעים, גוונים. או, אתה פרופסור נהיית. עכשיו אתה מדליק את הנר, אתה רואה שם יש אש לבנה ויש אש צהובה שהיא נקראת בלשון חז"ל אש ירוקה, ויש אש אדומה ויש אש שחורה, זה העשן שמסביב. אבל העיקר זה אש התכלת. איזה אש מדליקה את הנר? תדליק את הגפרור ותראה שליד הגפרור נמצא התכלת. למה? תחלת שהוא לשון כיליון, הוא המחלה, היא האוכלת את החומר, זה לשון אכילה. אז זה האש התחלת, לכן הם ארבע גוונים באש כנגד ארבע אותיות הוויה. וזה הסוד שהנר זה טוב לעילוי נשמת המת. והנחמת כותב שידוע שבבית הכנסת צריך להדליק נר תמיד, אולי דווקא נר הוא עדין חשמל כמו שאמרנו. כל מקום שמתפללים בו חייב שיהיה שם נר דוגמת בית המקדש, שנאמר להעלות נר תמיד. צריך שיהיה נר תמיד בבית המקדש, וככה יהיה נר תמיד בבית הכנסת דולה כל הזמן. אומר כיוון שבבית הכנסת צריך נר גם ביום שיש שמש ויש אור גדול, בכל זאת הנר דולק, וגם בלילה כאשר לא נמצאים בבית הכנסת נעול על מנעול ובריח, צריך שיהיה שם נר. אז אומר להעלות נר תמיד, יש לנו שם נר. אז אם כבר אתה מדליק נר בבית הכנסת, אותו נר שאתה מדליק יהיה לעילוי נשמת המת, זה יהיה נר התמיד. מכאן יצא המנהג של נר תמיד שעושים לעילוי נשמת המת. ואיפה? בפרט בבית הכנסת שהיה מתפלל בו. כן, כותב אז דהמד, ואישה שלא הייתה באה לבית הכנסת, פתורה אישה מלכת לבית הכנסת. הגאון מבינה אמר לאשתו ולבנותיו, אל תלכו לבית הכנסת. אמר להם, כל הקנאה והשנאה והרכילויות, הכל מתחיל מעזרת נשים. חוץ מעזרת נשים של היום, ברוך השם, זה בסדר, נכון שמי? הוא נרדם, אל תעירו אותו. אז העזרת נשים אמר להם הגאון מבינה, אל תלכו לשם, למה? היא רואה איזה בגד היא לבשה, יא, מכאן הלך, מאיפה קנית, מאיזה קניון, הולכת לבית, עושה צרות לבעלה, הורגת אותו כל השבת, עד שיבטיח לה שיקנה לה כזה שמלה. או ראה תכשיטים, או איזה נעליים, או אני יודע איזה דבר, או מספרות זו על זו וזו על זו, שמעת מה היא עשתה, מה היא קנתה, מה זה, אמר להם, תיזהרו, אל תלכו לשם. אז אישה לא חייבת ללכת בית הכנסת, לא תלך. עכשיו מה, איפה ידליקו לנר? אומר איפה שבעלה היה מתפלל. למה? יש לה חצי בתורה של בעלה, יש לה שותפות לכל המצוות והתורה והתפילה שהוא הבן זוג שלה היה מקיים, אז יש לה חצי בזה, כיוון שהיא מסייעת לו. אז היא מסייעת לו, אז לכן באותו בית הכנסת שהוא היה מתפלל שם היה. בגמרא אומרת דוד הוא דרב יוסף, דוד הוא דרב יוסף, אשתו של רב יוסף הייתה מאחרת להדליק. אמר לה, למה את מאחרת? הלא כתיב, אמרה לו שמתי מדליקים בלילה, הסמוך ללילה. אמר לה, לא כך, לא כתיב, לא ימיש עמוד הענן יומם בעמוד האש לילה לפני העם. מה זה לא ימיש עמוד הענן יומם? בטח לא ימיש. היו ישראל שהולכים במדבר, ביום היה עמוד ענן הולך לפניהם, בלילה עמוד אש. אלא הגמרא אומרת, מה החידוש? עמוד הענן, אפילו שעכשיו עדיין יום, נגיד עדיין היה אור יום, עמוד האש היה נכנס כבר, שעמוד הענן נמצא, מאיר להם, ואחרי שהוא עומד ומאיר, אז עמוד הענן מסתלק. בבוקר, עמוד הענן היה מגיע, כשעוד עמוד האש נמצא. זאת אומרת, היו שניהם נמצאים חופפים. לא זה מסתלק, שלא יהיה שנייה אחת בלי אף אחד. אז אמר לה מכאן שצריך להדליק נרות, שאפילו בעוד היום קצת מאיר. אז מכאן למדנו שזה לא ימיש עמוד הענן, אז נרות שבת מדליקים אותם קצת מבעוד יום, 20 דקות לפני השקיעה. האמת שכתוב בהלכה לא טוב להדליק הרבה לפני הזמן. יש נשים שחושבות שיש מצווה, אני אדליק שעה לפני הזמן. לא, זה לא ניכר שזה לכבוד שבת, כי עדיין אור, כמו שאור היום זורח, אז זה לא כל כך ניכר. 20 דקות לפני או חצי שעה לפני זה זמן שניכר שזה נעשה לכבוד שבת. אלא אם כן הם מערים, לפעמים צריכים ללכת לאיזה עניין, או לאיזה שמחה, או להורים וכדומה, זה משהו אחר. אבל בלב הכי, שיהיה סמוך לזמן של ההדלקה, זה יותר חשוב. אמר רבה, דרחים רבנן, הביאן לבנין רבנן. זאת אומרת, מי שאוהב חכמים, זוכר שהבנים שלו יהיו תלמידי חכמים. דמוקיר רבנן, מוקיר זה מכבד. מכבד, קונה להם דברים, מכבד אותם בכל מיני עניינים, הביאן לחתן ותה רבנן, זוכה שהבנות שלו ינשאו לבנים תלמידי החכמים. לדחיל רבנן, אם הוא מפחד מחכמים, אם הוא גופה הביאה צורבה מרבנן, הוא עצמו יהיה תלמיד חכם. ואילה ברכי הוא, זאת אומרת, הוא לא אחד שיכול להיות תלמיד חכם, הוא מסכן כבר מבוגר, ואין לו הרבה חוכמה ושכל של להיות רב, הישתמן מילה כצורבה מרבנן, ישמעו את דברם ויקבלו את דברם, כמו שמקבלים דברים של שתלמיד חכם אומר. זאת אומרת, מכאן אתה רואה, הנה כאן יש שלוש מדרגות, אז מה בא ללמד אותנו? לא העיקר תדליק נרות ותעשה סגולות, אלא בפועל, שאדם בעצמו יאהב את החכמים, יאהב את התורה, אדם בעצמו יכבד את התורה ויכבד את חכמיה, אדם בעצמו יירא מהחכמים, יכבד את מה שהם אומרים, אז באמת זוכה שיש לו בפועל כוח של מצוות ומעשים טובים. השם מזכה אותנו לעשות רצונו כרצונו ולעובדו בלבב שלם, ויגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, תזכו לחיים טובים ומאושרים. רבי חנניה.
רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר.